תשובה ישראל של תשל"ו, שהרבי אמר בשבת תשובה. תשובה ישראל, עד הוואי אלוקיך כי כשלת בעווניך. זה הפסוק הראשון של ההפטרה של הנביא הושע. הפסוק הבא זה קחו עמכם דברים. מה פירוש קחו עמכם דברים? כמו שמפרשים אומרים במקום, שהכוונה היא וידוי, התוודות. קחו עמכם דברים, אמרו אליו, תגידו אליו, הקדוש ברוך הוא, כל תישא אבון. אתה כל יכול, ואתה יכול לשאת את כל האבונות שלנו ולחפר לנו עליהם. ונשלמה פרים שפתנו. מה? אבל תראה בממה הראשון שמביאים המפרשים, מביאים שיקחו עמכם דברים, זה הכוונה היה וידוי, ככה יכול להיות. יש במצודות, הוא מביא את הלשון, איני שואל מכם זבחים ועולות, אלא קחו עמכם דברים שתתוודו לפניו. ונשלמה פרים שפתנו. זה פסוק שאנחנו מכירים, שכיום שבית המקדש עדיין לא נבנה, אנחנו יכולים על ידי התפילות להביא בעצם את התחליף של הקורבנות. ידוע דיוק בדרושי רבותינו נשיאינו מה שכתוב שובה ישראל. שאלה היא, מעניין, באותו מאמר יש הרבה מאמרים וכל פעם דיוקים אחרים, בסוף הם מוביל הכל לנקודה אחת, אבל כל פעם דיוק שונה. פה הדיוק הוא, למה כתוב שובה ישראל? מה השאלה? אנחנו הרי יודעים שעם ישראל יש להם כינויים שונים, וכל כינוי מלמד על רמה בהתאם. אז לכאורה הכינוי ישראל הוא כינוי שבא להדגיש את המעלה, לעומת הכינוי השני יעקב, שבא להדגיש את המצב הירוד. נשאלת השאלה, למה כשמדובר בעניין של תשובה, מתאים את המילה ישראל, היה יותר מתאים לומר שובה יעקב. ידוע דיוק בדרושי רבותינו נשיאינו מה שכתוב, שובה ישראל, מה השאלה? די לכאורה, כיוון שמדבר בעניין התשובה, מכיוון שפה מדובר על מישהו שחטא והוא צריך לחזור בתשובה, אבל אי לומר שובה יעקב ולא שובה ישראל, שהוא שם המעלה. היה צריך להיות יותר מתאים הכינוי ישראל יעקב. בישראל הוא לשון כי שרית עם אלוקים ועם אנשים ותוכל. הרי מתי יעקב אבינו קיבל את הכינוי שנאמר לו שלא יקראו לו יעקב אלא ישראל, מתי שהוא הצליח להילחם עם המלאך של עשיו, שרית עם אלוקים, ישראל זה מלשון שררה, אז זה שם שהוא בא לבטא את המעלה. וגם הטעם על קריאת שם ישראל הוא כי שרית. השם כן יעקב הוא מלשון עקב. וגם הטעם על קריאת שם יעקב הוא לפי שבידו בעקב. יש כאן מה דיוק בשתי הדברים. קודם כל, אנחנו גם בישראל וגם ביעקב רואים את אותו דבר. אנחנו שומעים את המילה יעקב, אנחנו שומעים עקב. גם אילו לא היה מסופר בתורה שקראו לו יעקב בגלל עקב. גם אם היה כתוב מתי שהוא נולד שקראו לו יעקב בלי לציין את הסיבה, הם גם אומרים שיעקב מזכיר לנו בשם שלו עקב. הדבר מתחזק כשרואים שבתורה כתוב במפורש שהסיבה באמת למה קראו לו יעקב, וידו אוחזת בעקב. אותו דבר אצל ישראל. שומעים את המילה ישראל וחושבים לבד, המילה ישראל יש בו את המושג שררה. גם אם לא היה כתוב מה הסיבה שקוראים לו ישראל. בפועל ממש בסיפור בתורה כתוב שמה הסיבה שקראו לו ישראל? כי שרית עם אלוקים. זאת אומרת, גם מצד הסיבה שהוא ניתן וגם מצד התוכן של השם, בשניהם יעקב זה שם הפחות ויעקב זה שם המעלה. ולא רק בעקב סתם, אלא בעקב עשיו. יעקב קוראים לו יעקב כי הוא מחזיק בעקב, ועוד בעקב של עשיו. זאת אומרת שזה מראה שהוא נמצא במצב ירוד ונמוך. אז לכאורה מתאים יותר בפסוק שמדבר על תשובה, נכתוב יעקב. ואם כן, אבא, לי לומר, שובה יעקב. למה אומר שובה ישראל? ובפרט, על פי האמור, יש את הפסוק שאומר בלעם, בדברי הנבואה שלו, כתוב שמה, ולא ראה עמל בישראל, לא ראה עמל ב... מה? לא אמר בישראל, על יעקב כתוב, לא הביט אבן ביעקב, ולא ראה עמל בישראל, זה הפסוק. זאת אומרת שעל ישראל, אצל יעקב כן יש דרגה פחותה מאשר ישראל, ישראל. כן? אצל ישראל הוא ברמה הרבה יותר גבוהה ולא ראה מעל בישראל. זאת אומרת, ישראל הוא ברמה הרבה יותר גבוהה, אצל יעקב יש כן עמל. אצל ישראל לא ראה עמל. אז אם הפסוק אומר, בלעם אומר, שבישראל הוא לא רואה שום דבר, ישראל לא שייכים לכלום, אז איך פתאום הנביא הושע אומר, אני מסתכל על מי שקוראים לו ישראל, ואני אומר שוב הישראל. אם בלעם מעיד על כל יהודי שקוראים לו ישראל, שהוא לא שייך לשום עניין בלתי רצוי, אז איך יכול להיות שאומרים שוב הישראל? וביותר אינו מובן מה שממשיך בכתוב, כי כשלת בעווניך. אז השאלה מתחזקת, גם אם לא היה כתוב כי כשלת בעווניך. עצם הדבר שאני אומר תשובה, זה כבר מראה שמדובר על מישהו שצריך תשובה. עכשיו בוא נראה בפרטיות, תשובה ממה? כי כשלת. אם היה כתוב כשלת ולא במה, הייתי אומר הוא כשל בחטאים. יש הרי חטא, עוון ופשע. עוון, כתוב, עוון הוא עניין הזדונות. אז עוון זה זדון, זה מראה שהעבירה שלו היא ברמה מאוד מאוד ירודה, הוא עובר על זדונות. והרי אפילו בנוגע לשגגות התאבר גיגרת הקודש. כתוב בתניה בנוגע לשגגות, מלקוטי תורה מהריזל, ששגגות הוא מצד התגברות נפש הבהמית. כתוב בתניה, הרי הקדוש אומר, אדם שעובר עבירה בשוגג. זה יכול להיות שאני לא יכול לבוא אליו בטענות קשות, הוא יגיד, לא שמתי לב. אבל אומר אריזל, זה שלא שמת לב, זה מראה שהנפש הבהמית שלך התגברה עליך. כי אם הנפש הבהמית לא הייתה מתגברת, לא היה כזה מצב לא שמתי לב. לא שמתי לב בא מהחוסר שימת לב בא, שאתה לא מונח בעניין. כמו שהדוגמה מאוד ממחישה את זה, שהזכרנו הרבה פעמים, אדם עשית שמחה, ולא הזמנת חבר מסוים. עכשיו הוא פורש אותך ברחוב, ויש כמובן אי נעימות שהוא לא הוזמן לשמחה שלך. עכשיו יש שתי אופציות מה אתה יכול להגיד לו. איזה אופציה יותר פוגעת? אתה יכול להגיד לו, אני ממש מצטער, פשוט שכחתי ממך. זה אופציה אחת. יש אופציה אחרת שאומרים, תשמע, אני בכוונה לא שלחתי לך הזמנה, יש לי חשבון איתך, בהזדמנות אני אסביר לך. מה יותר פוגע בחבר? שהוא אומר לו, פשוט שכחתי ממך, פשוט ברחת לי מהראש, או שאתה אומר, אני זכרתי אותך, אבל היה לי חשבון למה לא שקראתי לך. מה יותר פוגע? שכחתי, ודאי. אבל שכחתי לך, שכחתי, אני פשוט לא אשם. שכחת אותי, זאת אומרת, אתה בכלל לא זוכר אותי. מילא אתה זוכר אותי, יש לך איתי חשבון, אז אנחנו צריכים לדבר. יכול להיות שטעית בחשבון, יכול להיות שלא, יכול להיות שאני אגיד, אתה צודק, לא יודע מה. אבל שכחת אותי לגמרי, אתה בכלל לא זוכר אותי, זה מראה הרבה יותר פגיעה. אותו דבר יהודי כלפי הקדוש ברוך הוא. במידה מסוימת, השוגג, לא רק שהוא גרוע, הוא לפעמים יותר גרוע מהמזיד. מה השוגג אומר? וואי, לא שמתי לב, פשוט לא שמתי לב. ואמרו שלו, איך זה לא שמת לב? מילא אתה בא ואומר, התגבר עליך יצר הרע ובמודעות, זה לא בסדר, צריך לעזור בתשובה על זה. אבל לא שמת לב? זה אומר שאתה מונח כל כך במצב ירוד, שפשוט לא שם לב. לא שם לב שעבר זמן קריאת שמה, לא שם לב שלא נלך לתפילין היום. פשוט שכחת מזה. זה מראה שאומר האדמו"ר הזקן מהאריז"ל, שהנפש הבהמית תתגבר על האדם, וזה הסיבה, שזהו הטעם על מה שאמר רש"י במסכת שבועות, שגם שוגג צריך כפרה. השוגג לא אומרים לו, טוב, לא שמת לב, טוב, בסדר, לא צריך כלום. הוא צריך כפרה. למה הוא צריך כפרה? כי זה מראה שמצבו ירוד. ופה באים ואומרים, שוב הישראל, כי כשלת לא בשגגות, כשלת בעווניך. עוד פה אנחנו דווקא מדגישים, הפוך, שהמזיד הוא מראה עוד יותר, יהודי שקוראים לו ישראל, יבוא ויגיד, אני בזדון עברתי על רצון השם, לא מתאים, זה מתאים ליעקב, לא לישראל. בפשט ודאי זדון. ודאי. בפשט ודאי זאת יותר חמור, העונש יותר חמור, ודאי, מה השאלה? אבל האריז"ל אומר שלא יבוא אדם ויחשוב שהשוגג הוא כלום. תדע לך שבמידה מסוימת יש בשגגה בעיה, אבל בפשט ודאי שזאת יותר חמור. ופה באים ואומרים שהישראל במה הוא נכשל? בעוונות, בעוונות, בעווניך זה זדון. ואם כן הרי אפילו עניין השגגות אינו שייך מבחינת ישראל. יהודי שקוראים לו ישראל הוא לא שייך אפילו לשוגג. ומכל שכן העניין דקשלת בבונך הזדונות, בוודאי שהוא לא שייך בזדון. אז איך יכול להיות שהנביא הושע קורא פה לאדם שהוא עובר עבירה בזדון ועדיין קוראים לו ישראל? כבוד האדם הנפלא, ראש, איך זה הולך ביחד? ולמה אומר שובה ישראל ולא שובה יעקב? גם צריך להבין, שאלה נוספת, מה שכתוב, קחו עמכם דברים. זו שאלה דומה שנשאלת גם במאמר שעוד לא למדנו מתף של המזיין, גם שם יש את השאלה הבאה. מה, דברים אמרנו קודם, הכוונה היא וידוי. אבל בוא נניח ולא היה כתוב קחו עמכם דברים. בוא נניח, נסתכל רק על המילים שובה ישראל. שמה פירוש שובה ישראל? צריך לחזור בתשובה. איך עוזרים בתשובה? תפתח הלכות תשובה ברמב"ם. אז הרמב"ם כותב שאדם שחוזר בתשובה, מצווה להתוודות. תשובה זה אמנם לא, בתניה הוא מביא שמצוות התשובה זה עזיבת החטא בלבד, אבל לשלימות התשובה הוא חייב וידוי. אז אדם שאומרים לו שובה, אז כמובן שהשובה אמור לכלול את כל התהליך. אז אם תבוא ותשאל, רגע, שובה כולל וידוי? מה היינו אומרים? ודאי. שובה זה כולל עזיבת החטא, שובה זה כולל וידוי, שובה זה כולל להחזיר את הגזלה אם מדובר בגזל וכדומה. אז המילה שובה ישראל אמור לכאורה לכלול את הכל, אז למה הפסוק צריך לפרט ולומר באופן נפרד, קחו עמכם דברים, דיינו, שלא תשכח, אתה צריך להתוודות. שובה אמור לכלול את הכל. נראה את הלשון של השאלה. די לכאורה, כשאומר שובה ישראל, הרי הכוונה היא לתשובה כדי בית. שובה זה בלי צחוק, שובה זה שובה. שובה זה לחזור בתשובה עם כל המרכיבים של העניין. מכיוון שמצווה תעשה להתוודות כשעושה תשובה, ככה רמב"ם מביא מיד בתחילת הלכות תשובה, הרי דה שובה ישראל כולל גם עניין הוידוי, אז ברור שכשכתוב שובה זה כולל את כל התהליך, כולל גם וידוי, והגם שעיקר התשובה הוא בלב, נכון, בתניה כתוב גם בליקוטי אמרים, גם מובן בעיקרת התשובה, ששובה ישראל, התשובה זה עיקר בלב, שם אומר לי שהלב יש לו מדרגות רבות, אבל עיקר התשובה זה בלב, זה לא בפה, בדיבור, נכון? אבל מכל מקום גם הוידוי מעיקרי התשובה. הוידוי זה לא סתם תוספת מיותרת. אחד מהשלבים העיקריים בתשובה זה הוידוי. יום כיפור אנחנו יודעים, כל היום כיפור מסתובב סביב 10 וידויים שצריך לומר במהלך היום כיפור. זאת אומרת, התשובה כוללת וידוי כדבר עיקרי. אם כן, מה מוסיף תחויים אחרים דברים? למה לביא הושעיה צריך לכתוב את זה בצורה מפורטת, לא מספיק לו לכתוב שובה, צריך גם לכתוב, אבל אל תשכחו להתוודות. גם צריך להבין, עוד דיוק הוא שואל, מה שאמר, מה שכותב הנביא הושע, אמרו אליו, תגידו לקדוש ברוך הוא, כל תישא אבון. היינו, מה התהליך? שובה ישראל, היהודי חזר בתשובה. הוא אומר שובה ישראל, הוא חזר. ואחרי שהוא חזר בתשובה, קחו עמכם דברים, גם מתוודה. אז בואו נעצור רגע פה. אדם שעשה תשובה ועשה וידוי, אז מה הקדוש ברוך הוא מתייחס למעשה הזה? על פי פשט הדברים, הקדוש ברוך הוא מוכל לו, זה הרי התהליך. הקדוש ברוך הוא חנון המרבה לסלוח, והיהודי חזר בתשובה, אז הוא מוכל לו. למה אתה צריך לעבור את בנו של העולם ולהזכיר לו, כל תישא אבון, אל תשכח למחול לי על האבון. הרי ברור ומובן מאליו שאם עשית את התהליך, אז ברור ומובן מאליו שיהיה נושא אבון. זה לכאורה מאחר שעשה כבר תשובה. שובה ישראל, הרי ודאי שמחלו לו על כל אבונותיו. ולמה צריך לומר ולבקש כל תישא אבון, צריך לבקש את זה? ואם לא תבקש, אז זה לא, זה הרי המבוקש הטבעי של כל התנועת נפש הזו של התשובה. גם צריך להבין, מוסיפות שאלה, מה כתוב אחרי, בסוף הפסוק, שאימרו אליו כל תישא אבון, ונשלמה פרים שפתיים. שמונה כאן דרגות נעלות, הנשלמה פרים שפתינו, זה שלב אחרון בתהליך, שובה ישראל, שובה וישראל, ועד הוויה אלוקיך, עם כל הפרטים מה שכולל עם הוויה אלוקיך, וקחו עמכם דברים, אמרו אליו כל תישא אבון, זה שלבים על שלבים על שלבים, ואחרי הכל, מה עשי? אחרי הכל הוא אומר, הוא נשלמה פרים שפתינו. מה העניין כאן? של אחרי כל העניינים שלפני זה, בא רק ולנשלמה פרים שפתנו, שהוא רק במקום הקורבנות ולא קורבנות גופה, אתה מספר את כל התהליך שאתה רוצה לעשות כדי להתקרב לקדוש ברוך הוא. אחרי כל התהליך, מה אתה צריך להביא? בפשטות, תביא קורבן. אחרי הכל אתה בא ואומר, ואני אביא מילים במקום קורבן. אם אתה הולך לשיט, אם שפתנו זה נשלמה במקום הפרים, אז תביא פרים בעצמם. אז מה בעצם קורה כאן? כל השאלות האלו מובילים אותנו להבנה שאנחנו בעצם לא מבינים את הפסוק. כי בהבנה שטחית הפסוקים האלה לגמרי תמויים כל התהליך שלהם. מזה אנחנו חייבים להבין שכאן יש בפסוק עולם יותר עמוק. אנחנו צריכים להבין מה מסתתר כאן בעולם היותר עמוק. והעניין הוא... ודאי, ודאי, אפילו על על מצוות עשה צריך להביא קורבן עולה, ודאי.
אז זה כן זה תהליך, אז הוא היום לא יכול קורבן גופה.
זאת אומרת, היה צריך להיות עשי מהו, עשי הוא הנשל מהו, עשי הוא הקורבן. אם אתה הולך, אם אתה עולה ועולה, תעלה לעשי.
הרי גם משהו במי קורבן, הוא קודם כל מתפדה על הקורבן.
זה כלול כבר לפני זה, קחו עם לכם דברים. ופה עשי, אני רק עושה במקום קרובה. כמובן השאלה היא רק להוביל אותנו לביור. והעניין הוא, הנה כללות עניין התשובה הוא עניין דילוג. כמו זקן אומר בליקוטי תורה, שהמשמעות של תשובה זה שאדם מדלג ממצב למצב. אדם היה במצב של חוטא, והוא נותן קפיצה, והוא עובר לסטטוס חדש. הוא נהיה בעל תשובה, והמעבר שלו הוא פשוט מדלג על כל השלבים, כי אדם, כדי להגיע למצב טוב באופן המסודר, זה תהליך, תהליך, לאט לאט, ופה בתשובה יש לך יכולת, בדילוג אחד, מקום שבעלי תשובה עומדים, זה בדילוג, כל המושג של תשובה זה דילוג. כמו שנתבהר לאל, לאל הכוונה היא באותה התוועדות של שבת תשובה תו של המדבב, אז בשיחות שלפני ההתוועדות, הרבי דיבר על כך, שהדילוג הוא למעלה מסדר והדרגה והשתלשלות. אדם באופן עבודת השם הרגילה, יש סדר הדרגה. אדם לא יכול לקפוץ מכיתה א' לישיבה. מא' צריך לעלות לב' ומב' לג' ואחרי 8 שנים, היא תגיע לכיתה ח' ולאט לאט תעלה. ופתאום פה הוא רק, מה שנקרא, הפרוח שעכשיו יצא מהביצה, ופתאום הוא כבר, הוא כבר, אז הוא דילג, תשובה זה דילוג. וזהו מה שתשובה היא בשייט אחד או בריג אחד. זה גם ההסבר, כמה זמן לוקח לחזור בתשובה. זה לא תהליך שלוקח זמן. זה דבר שהמעבר שלו אומר הזוהר בשבריר שנייה. ברגע שהבן אדם החליט, כמו שכתוב בתניא במגילת התשובה, עזיבת החטא, הוא החליט שהוא עוזב, יעזוב רשע דרכו וישב אל מחשבותיו, וישוב אל השם. בשנייה אחת קודם הוא היה בשאול תחתית, ובהחלטה של שייט אחד וריג אחד, כמו אותו אחד שעומד מתחת לחופה ואומר, הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור, הרי זו ספק מקודשת. למה? איך נהיית פתאום צדיק גמור מעבריין מוכר בכל העולם? שנייה אחת, שייט אחד וריג אחד. מה?
אין ועדות בדיקה, רק לרעש, לא
בבעל. מכיוון שצריך ועדות בחקירה, אנחנו לא חקרנו, אז הוא ספק מקודשת. אבל אם היינו רואים ללבב, יכול להיות שהיינו אומרים, הוא בפנים. מקודשת. תשובה זה לא תהליך, תשובה זה מעבר בשנייה לעולם אחר. לשלימות התמונה הוא יצטרך בוודאי להתחיל לקיים תורה ומצוות ולעשות את כל העניין, ודאי. אבל המעבר, כמו שניקח כך דוגמה גשמית, כן? כשאישה בהיריון, עד שיוולד בן, רמח איברים, שסה גידים, ייקח 9 חודשים. אבל המעבר מלא הריון לכן הריון, זה מעבר של שנייה. אז בשנייה הזו, זהו, היא בהיריון. ודאי שיצא הוא בר שלם ותעלה, אבל היא כבר נמצאת במצב אחר. המעבר למצב אחר הוא בשנייה אחת.
הסטטוס משתנה.
ודאי, גם פה. הוא חזר בתשובה, זהו, הוא בסטטוס חדש. הוא חזר בתשובה. ודאי שצריך ללמוד, אבל המעבר הוא מיידי. בעניינים שבהדרגה צריך לזה זמן. אם היה מדובר בדבר שהוא בסדר והדרגה, אם היה מדובר במשהו שהוא בסדר והדרגה, אז ודאי שצריך לזה זמן. זה לוקח תהליך. דבר שבסדר והדרגה לוקח זמן. וכל שהעניינים הם נעלים יותר, צריך יותר זמן. אם מדובר במשהו יותר מעלה, אז ייקח יותר זמן. אתה רוצה להיות רב? אתה צריך ללמוד את השולחן ערוך, צריך ללמוד את כל חלקי השולחן ערוך. תהליך שלוקח זמן, אתה לא יכול לקום בבוקר ואתה יודע את הכל. אז דבר שהוא יותר משמעותי, לוקח יותר זמן. וכמו למשל, יש את הביטוי הידוע, לא קי הנה שדיית דרב ביד 40 שנים. אדם לא יכול לרדת לסוף דעת רבו עד 40 שנה. אז אתה לא יכול לדלג על זה, זה ייקח 40 שנה. 40 שנה צריך לעבור כדי שהסימון ייקלט. אז דבר שהוא עניין העלה, זה לוקח זמן. שמצד גודל העילוי העניין של דייטה דרבי, שמדובר ברב כזה גדול, ויש לו דעה כל כך עמוקה, ורמה כל כך גבוהה, אז כדי לקלוט את דעת רבך, צריך לזה זמן מופלג. זה 40 שנה, זה לא יכול להיות פחות מזה. אמנם עניין התשובה, אם היא אותו עניין העלה, אבל לחזור בתשובה. למרות שלחזור בתשובה זה דבר נפלא ביותר, איך הרמב"ם כותב, בהלכות תשובה. אמש היה זה שנוי ומשוקץ ותועבה, והיום הוא אהוב וחביב וכולי. פשוט הוא עבר סטטוס. כמה זמן לקח לו לעבור את המצב הזה? שייט אחד עברי אחד, דבר נפלא. כל הוא היה מרוחק ועכשיו הוא אהוב לפני המקום. ובשייט אחד עברי אחד, למה? לפי שעבודת התשובה היא בחיל היתר. כיוון שגם מצד האדם, עבודת התשובה שלו, עבודת התשובה זה במאמץ גדול, בכוח אדיר, באומץ רב ההחלטה הזו. באופן של דילוג שלו בהדרגה זה אפילו לא מתאים לטבע של עצמו. לפעמים אדם לא מכיר את עצמו, כאילו הוא לא היה מאמין כלפי עצמו שהוא היה, יהיה מסוגל לעשות מעבר כזה, ופתאום הוא אומר אני החלטתי שאני עוזב את העניינים. אז תנועת נפש שלו היא לא מתחשבת בתהליך הטבעי שלו. והדילוג שבעניין התשובה הוא במה בא לידי ביטוי הדילוג, מה שמדלג מעניין הופכי. הדילוג הוא לא מכיתה א' וכיתה ח', הדילוג הוא ממינוס, מתחתית שאול לפי המעלה. זה הרבה יותר מדילוג בתוך התהליך עצמו. והיינו, זה לא רק שהיא באופן די נערוך, כי עליו דין ארוך שבקדושה גופה, זה לא רק שיש כאן עלייה שלא בערך, גם בקדושה יש כזה מצב של עלייה שלא בערך, אבל עלייה שלא בערך בקדושה, פרושו שקודם היית בדרגה נמוכה בקדושה, וקיבלת שדרוג, אתה מקבל איזה גילוי אלוקי נעלה, שעלית לדרגה יותר גבוהה בקדושה. פה זה לא בקדושה עצמה, עלייה משלב תחתון לשלב עליון, כי מה קורה בבעל תשובה, מאיזה מצב הוא הגיע, לאיזה מצב הוא הגיע, שמדלג מעניין הופכי, מהמצב הכי ירוד, ממינוס לפלוס כזה, כזה גבוה. וזהו גם בתשובה סתם. זה גם בתשובה סתם. לא מדובר כרגע בתשובה הנעלית שמבואה על זה בטניה, שהזדונות נעשו לו כזכויות. דמור זה כן מביא בטניה, שזה תשובה מעבר רבה. תחילת התניה הוא מביא לא רק בגילת התשובה, כבר בפרק, תחילת פרק ו' ז' מביא שם את העניין הזה. אז אפילו לא מדובר על תשובה כזו גבוהה. תשובה רגילה שאדם מחליט לעזוב את הדרך הקודמת, לא בגלל שיש לו אהבה אלוקית וצמאון בלתי רגיל. גם בתשובה סתם, שבתחילה היה בצד ההפך, וברגע אחד נסע לבעל תשובה. רגע אחד הוא החליט, זהו, הוא לא מדבר אליו העניינו. יבוא אליו מישהו שמכיר אותו מאתמול, ויאללה, נו, בוא נלך ל... לא מעניין אותי. מה קרה? איך לא מעניין אותך? אתמול היינו ביחד. אתמול זה היה אתמול, היום אני... משהו אחר. בפרט בתשובה מעבר הבא, לחת כמה וכמה אם התשובה היא באמת ברמה פנימית נפשית, שהיא נקראת דרגה של העבר הבא, שאז זה פועל שזדונות נעשו לו כזכויות, שם הדילוג הוא עוד יותר עוצמתי. שדילוג מקצה יותר תחתון לקצה יותר עליון. שהרי בתחילה היו לו לא רק עבירות סתם כמזדונות, קצה הכי תחתון, ועל ידי התשובה נעשים כזכויות. שזכויות אלו הנעשים מזדונות, הם נעלים יותר גם מזכויות הצדיקים, קצה הכי עליון. כמו הסיפור הידוע שרבי לוי יצחק מברדיצ'ה שאמר לאותו חוטא, אני מקנה בך, לך יש מצוות, אופציה למצוות חדשות שאני לא יכול לקיים אותן. כי אצלך אם הזדונות יפכו לזכויות, זה זכויות שצדיק לא יכול לקיים אותן, אין לו אותן בתוכנית התרי"ג המצוות. רבי לוי יצחק אמר את זה ליהודי. סיפור השני אני חולק עליו, לא היה כזה סיפור. אבל בכל אופן, האמירה הזו פירושו שהזדונות נעשו לו כזכויות, וזה דבר שהוא מהפך מאוד זה. אחרי זה אני אשלים לך את ה...
לא, זה תלוי בסוג של התשובה.
מה, זדונות נעשו לו כזכויות? כן, זה כתוב בתניה, מה זה כן מסביר את זה, שאם התשובה שלו זה מצימאון עצום לאלוקות, ומה גרם לו את הצימאון? זה מביא לזה משל, כמו אדם שצמא, פשוט לא היה לו מים. הוא צמא והוא מחפש, הוא להפוך עולם להשיג איזה בקבוק מים. מה גרם לו את הצימאון הגדול? חסר, היובש. אז מגיע פה קרדיט ליובש, שבגללם הוא הגיע למים. אם נהפוך את זה ברוחניות. מה גרם ליהודי הזה להגיע לאהבה רבה כזו ללוקות? מה גרם לו? היובש. מה זה היובש מבחינה רוחנית? החטאים שלו, המצב הירוד. אז יוצא שהחטאים שלו הפכו להיות המנוף שדחף אותו למעלה הגדולה. לכן מגיע להם להפוך להיות זכויות, כי הם הפכו להיות כדחף לטוב. אבל בשביל זה צריך תשובה מאוד גבוהה. על כל פנים מה אמרנו בקטע הזה? שבמשפט אחד, תשובה, מה שווה תשובה? דילוג. זה תשובה. תשובה זה דילוג. בתשובה יש סוגים, במילא בדילוג יש סוגים. אבל תשובה זה דילוג. והנה ידוע, פירוש אדמו"ר הזקן, במאמר הז"ל, תכלית חוכמה, תשובה ומעשים טובים. יש לשון כזו בגמרא, שהגמרא אומרת מה התכלית חוכמה, חוכמה הכוונה היא תורה בפשטות, מה התכלית של החוכמה של הלימוד של האדם, שיגיע לתשובה ומעשים טובים. ככה הלשון של חז"ל. מעשים טובים זה מצוות, ותשובה זה תשובה. אז אדמו"ר הזקן מדייק ואומר בלקוטי תורה, שהטעם מה שמקדים תשובה למעשים טובים, תכלית חוכמה זה מעשים טובים. תשובה ומעשים טובים. ועוד דיוק שהוא לא מביא כאן. מעשים? מעשים זה מצוות. מה זה מעשים טובים? אני לא בא לשלול כאן מעשים טובים ולא מעשים שהם רעים. אם אתה אומר תכלית חוכמה, תשובה ומעשים, אז הייתי מבין שמה הכוונה? מעשים, מצוות. למה צריך להדגיש מעשים טובים? מסביר אדמו"ר הזקן שהחז"ל רוצים כאן לומר לא רק את עצם העניין שהיהודי יגיע למצוות, זה ברור. חז"ל רוצים להדגיש שהיהודי יגיע למצוות ברמה מסוימת, בגישה מסוימת, בסוג מסוים, דיינו. מה זה תשובה, אמרנו קודם? תשובה זה שהבן אדם נמצא בדילג למצב בלתי מוכר. אומרים ליהודי, אם התשובה תהיה אצלך בנפש כסדר חיים, אז גם המעשים שאתה תעשה, התפילין שתניח, הציצית שתתעטף איתו, וכל מצווה שתעשה, היא תהיה לא מצווה באופן סטנדרטי ורגיל, תהיה מעשים טובים, מעשים מהירים. המצווה שלך תהיה בדילוג עצום, בעוצמות אחרות. למה? כי קדם לה תשובה. תכלית חוכמה, תשובה שמה היא גורמת ומעשים שיהיו טובים. איך הרבה מה בלשון? שאתה מה שמקדים תשובה למעשים טובים, ולפי שעל ידי קדימת התשובה, המעשים הם מעשים טובים ומהירים. כי עבודת התשובה פועלת גם בעבודת התורה ומצוות. תשובה היא לא רק מטפלת בעבירות, מוחקת את העבירות. תשובה גם מטפלת במצוות. תשובה גם פועלת בתורה. היא עושה את המצוות יותר טובים. היא עושה את המצוות יותר מרוממים. יש אמרה, לא יודע מה המקורה, שכתוב במחזור, שאדמור הזקן, במנהגים של ראש השנה, שאנחנו מתקרבים אליו, שולחים לתשליך, אחרי שאומרים את כל העריכות, וכתוב תשליך במצולות ים, כל חטותם וכו', אז יש בעולם את התודעה שבתשליך, אחרי זה מוציאים מהכיסים, היינו זורקים את העבירות, כן? מה כתוב במחזור, ומסתכלים באותיות הקטנות, במחזור של האדמו"ר הזקן, אחרי שאתה אומר את כל הנוסח מה כתוב שם, ומנערים שולי הטלית קטן. ככה כתוב בקטע הזה. שבאתי בממרה, מה אומרת, מה הממרה הזו אומרת? התשובה האמיתית היא לא לטפל בעבירות. עד שהגעת לראש השנה, אחרי שעברת את חודש אלול, עברת את הסליחות, מעבירות כבר... כבר נפטרת, את העבירות כבר, הכיסים שלך כבר הקים מעבירות. עכשיו ראש השנה צריך להוביל אותך שהמצוות שלך יהיו אחרים. תנער את המצוות שלך, תנער את המצוות יהיו טובים יותר. זה מה שהוא אומר כאן, שעבודת התשובה לא אמורה רק לטפל בעבירות של הבן אדם, היא אמורה לפעול ולטפל בעבודה של תורה ומצוות. ולכן, כיוון שעבודת התשובה היא בדרך דילוג שלא בהדרגה, כיוון שהתשובה אמרנו קודם, מה המהות של תשובה? דילוג. הנה זה פועל שעל דרך זה יהיה גם בעבודה לתורה ומצוות. ועד בעבודה זה וכל מעשיך היו לשם שמיים, שגם עבודה זו יהיה באופן של למעלה מסדר והדרגה. שהיהודי ילמד תורה בשופי, בכלל לא בהתאם למה שהיינו מצפים ממנו. שיקיים את המצווה בהידור, בכלל לא הייתי מצפה שהבן אדם הזה יעשה את המצווה בכזה הידור וכן הלאה. איך הגיע אליו בתורה ומצוות משהו שהוא בכלל שלא בסדר והדרגה? כי אצלו זה הכל מלווה בתשובה. התשובה מביאה אותו בדילוג למצב נפשי אחר, ובמילא המעשים שהוא עושה הם גם כן ברמה אחרת. דוגמת עניין הדילוג שבתשובה. כמבואר בארוחה בהמשך תפריש סמכבב, במאמר שלפני דיבור מתחיל שוב הישראל, ונתבהר גם במאמר הקודם, דיבור מתחיל זה היום, שהרבי אמר במאמר של ראש השנה, באותה שנה לפני המאמר הזה, שלימוד התורה צריך להיות על ידי קדימת הביטול. כתוב שאדם שלומד תורה צריך, הבסיס שעליו הוא ניגש ללמוד תורה, צריך ללימוד תורה מתוך ביטול, לא מתוך מדושן עונג, הוא בא כאן ללמוד איזה שכל יפה, הוא צריך לבוא מתוך ביטול ללמוד תורה. מה הכוונה מתוך ביטול? זה לימוד התורה גופה, כאשר הדרגות הן בין ארוך, צריך להיות תחילה ביטול השגת דרגה הקודמת. זאת אומרת, לא, סליחה, דילקתי פה איזה שורה. כמו שכתוב, ונפשי כאפה על הכל תהיה, ועל ידי זה דווקא תחלי בתורתך. אם אתה רוצה שיהיה לך פתיחת הלב בתורה, שיהיה לך הבנה בתורה, חייב להיות ונפשי כאפה על הכל תהיה. חייב להיות הביטול שקודם ללימוד. זה עוד לפני שאתה מתחיל ללמוד בכלל. אם אתה ניגש ללמוד תורה בביטול, אז אתה כלי של להבין מה שכתוב כאן. להבין את האור האלוקי שיש פה. לגשת לזה באופן של ברכו בתורה תחילה, ולא באופן של חלילה שהתורה הופכת לו סם של הפך החיים. זה עוד לפני הלימוד. שם אומר, בתוך הלימוד, ועד שגם בהדרגות זה לימוד התורה גופה, כאשר הדרגות הן בין ארוך, אדם, הבסיס שלו הוא ודאי בביטול. עכשיו הוא מתקדם בתוך התורה, הוא לומד ולומד ולומד ולומד. אז הלימוד בתוך התורה, אתה כבר לומד שנה, אתה עכשיו הולך ללמוד עוד שנה, וכן הלאה. הלימוד של השנה השנייה זה לא עוד שנה. זה צריך להיות אצלך בשדרוג בין ארוך למה שהיה קודם. כשלמדת פעם ראשונה דף גמרא, למדת כמו אדם ירוק שפעם ראשונה מסתכל על הדף גמרא ורואה איך הוא נראה ואיך שהוא הסלחת להסתדר עם המילים. כשאתה בא בשנה השנייה ללמוד, הלימוד שלך צריך להיות ברמה אחרת. עד כדי כך צריך להיות תחילה ביטול דרגת השגה הקודמת. השגה דרגה הקודמת. כמו אומרים את זה מיד. אתה צריך לשכוח את צורת הלימוד הקודמת. פעם היית לומד עם קביים. היית צריך קביים על כל דבר. כי אתה היית ירוק והרגשת חוסר ביטחון. וכשניגשת לכל שורה, הרגשת שבלי קביים אתה לא מסתדר. הלימוד המשודרג שלך צריך להיות, תשכח מהקביים. תשכח מהקביים. תיגש ללימוד הגמרא כמו שאתה שייך לעולם אחר. אל תבנה על הקביים הקודמות. אדם יכול להגיע לזה. וכך אחרי זה, אתה כבר מצליח ללמוד אף גמרא לבד בלי הקביים, עכשיו תתחיל ללמוד את האותיות הקטנות מהצדדים. כן, אתה יכול. תהיינו, תשכח את לשכוח, הכוונה היא לא לשכוח את התורה, חס ושלום. ישמר לך פן תשכח, כתוב. תשכח את הצורה, את הגישה, את תרגיש ביטחון ללכת לבד, כן? כמו שאתה מגיע למקום, ילד קטן, הוא מסתכל על כל הצדדים, כמו שאת החתן לוקחים משהו שביעים, כי הם מתביישים להגיע לבד לחופה. אז הם צריכים מישהו שיתמוך בהם. תיגש לעניין בלי חוסר ביטחון. הוא מביא כאן דוגמה, הדוגמה היא מרמה אחרת לגמרי, אבל בכיוון, אותו כיוון, מה הדוגמה שהוא מביא? כמו רבי זיירה, צם מאה תענית לשכוח תלמוד בבלי, בכדי להשיג תלמוד ירושלמי. סיפור מפורסם שגמרא אומרת, שרבי זיירה, כשהוא התחיל ללמוד תלמוד הירושלמי, אז הוא צם תעניות רבות, יש בזה שתי גרסאות, כמה תעניות, 40 תעניות או 100 תעניות, הוא צם כדי לשכוח את גישת שיטת הלימוד. שיטת הלימוד הבבלי שונה משיטת הלימוד הירושלמי. והוא פחד ששיטת הלימוד הקודמת תפריע לו בקליטה של הלימוד החדש, אז הוא התפלל לקדוש ברוך הוא שהוא ישכח את הצורת הלמידה הקודמת. כמו עכשיו האדם רגיל ללמוד רק תורת הניגלה, הוא לומד טוב ניגלה ומבין, עכשיו הוא צריך ללמוד חסידות. זה צורת למידה אחרת, זה חשיבה אחרת, זה דיוקים אחרים, זה אופן אחר לגמרי. אז הוא צריך לשכוח כל פעם שהוא ניגש ללמוד פנימיות התורה, צריך לעשות לעצמו סוויץ' בראש. הגישה והצורת הלמידה שיש לו בתורת הניגלה, בתורת הניגלה הוא יכול להגיד, פה נראה לי דווקא שזה יהיה הפירוש, ופה ככה ופה אחרת וכולי. כשהוא מגיע בלימוד החסידות אומרים לו, כל הנראה לי וכל זה שים בצד, פה אתה צריך להתחבר לדברים האלוקיים שאתה מקבל. אז אתה צריך להרגיל את עצמך שגישה וצורת הלמידה היא אחרת. זה נקרא שאתה מדלג בתורה עצמה, יש לך דילוגים ביחס למצב הקודם. לכן הוא היה צריך לצום. לכן הוא היה צריך לצום, הוא צריך להתפלל על זה. גם אותו דבר. יכול להיות תענית דיבור, זה לא חייב להיות. ועל דרך זה הוא גם בקיום המצוות. אותו דילוג שיש בלימוד התורה, אותו דילוג יש גם במצוות. מה פירוש דילוג במצוות? שצריך להיות בזה גם העבודה שלמעלה ממדידה והגבלה. את המצווה אתה יכול לקיים למעלה ממדידה והגבלה. מה שייך למעלה ממדידה והגבלה? כמו שכתוב, ואהבת את השם אלוקיך, וזה מתקשר למאמר שלמדנו מתשל"ז, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך. אז אדם הוא מקיים את המצוות בכל לבבך, מצוין. אומרים לו, תעלה יותר גבוה. קיימת בכל נפשך, תעלה יותר גבוה, בכל מאודיך. המצווה, התפילין היא אותו תפילין. אבל זה, אתה רואה שיש אש להבה, אתה רואה בן אדם שהוא מקיים את זה אחרת לגמרי. שאינו מספיק שקיום המצוות יהיה באהבה זה בכל לבבך ובכל נפשך, שהיא אהבה שבהגבלה. כי צריך שיהיה גם אהבה זה בכל מאודיך, שהיא למעלה ממדידה והגבלה. יש מצב, כמו שמסיפר על גדולי ישראל, סיפורים סביב דלת מינים, איך שהם מתרגשו, לא יכלו לישון כל הלילה כדי להגיע לרגע, לקחת את האתרוג ביד ולנענע איתו את ארבעת המינים. הוא מחזיק ביד, הוא מחזיק ביד אתרוג, הוא מרגיש את האהבה לקדוש ברוך הוא במצווה הזו. אתה רואה שזה קיום אחר לגמרי. יש אנשים שאתה רואה, הוא לוקח את התפילין ליד, אתה רואה שהוא לוקח תפילין ליד, זה לא שהוא לקח ליד כמו שהוציא מהסקית, יכל לצאת לו משהו אחר, אז הוא הוציא תפילין. לא. זה גישה אחרת לעניין, זה גישה של למעלה מנידה והגבלה. ועניין זהו למעלה באין ארוך מקיום המצוות סתם. שינוי הגישה בלב משדרג את המצווה באין ארוך יותר מאשר עצם הקיום. כי עבודת בכל מאודיך הוא עניין עושים רצונו של מקום. זה למדנו את זה שהגמרא אומרת במסכת ברכות, מה ההבדל בין הפרשה הראשונה של קריאת שמע לפרשה השנייה של קריאת שמע? שבפרשה הראשונה של קריאת שמע שכתוב בכל מאודיך ולא כתוב אספת את גניך, זאת אומרת אתה לא צריך להתעסק עם ענייני העולם. למה? כי אתה במצב של עושים רצונו של מקום, ואז אתה לא צריך להתעסק עם ענייני העולם. פרשה השנייה של קריאת שמע למדנו, ששם לא כתוב בכל מאודיכם, אז כתוב שצריך להיות ואספת את גניך. זאת אומרת, פרשה השנייה של קריאת שמע נקרא, אין עושים רצונו של מקום. זאת אומרת, ההבדל בין עושים רצונו של מקום לאין עושים רצונו של מקום, אם אנחנו לא מבינים את המשמעות העמוקה של זה, כשזה נשמע אפילו בפשט, עושים ולא עושים זה מרחק של אין ארוך. כן ולא, זה הבדל במהותי. אז אדם כזה שהוא בכל מאודיך, הוא נקרא אדם חדש, עושים רצונו של מקום. כידוע תורת הרב המאגיד, מה המאגיד מסביר, מה זה נקרא עושים רצונו של מקום? היינו שהוא עושה את הרצון, כמו שלמדתי את זה במאמר הקודם, עושים רצונו של מקום, לא רק שהוא מציית לרצונו של מקום, יש לו כוח כביכול לפעול, ליצור רצון חדש, לגעת בבעל הרצון, ומזה מובן שהוא למעלה באין ארוך מקיום המצוות סתם. זה קיום המצוות סתם, אדם שמקיים את המצוות בלי הרגש הגבוה הזה, ושכבר ישנו הרצון, יש את הרצון שהקדוש ברוך הוא גילה את רצונו בתרי"ג המצוות, ואדם הוא רק מקיים את הרצון. יש רצון ואני מציית. מה שאין כן באהבה זה בכל מאודיך, הוא עושה רצונו של מקום. הוא כבר יכול נוגע בשורש הרצון האלוקי, וממשיך עליו מבעל הרצון המשכה האלוקית הרבה יותר נעלית. אז זה מה שאומר אדמו"ר הזקן, שהגמרא אומרת תכלית חוכמה, תשובה ומעשים טובים, הכוונה היא, מה זה תשובה? דילוג? הדילוג פועל שהתורה שלך תהיה בדילוג, שהמצוות שלך יהיו בדילוג. זה תכלית חוכמה, שהתשובה היא תהיה לפני המעשים טובים, כי היא תשפיע על צורת עשיית המעשים טובים. בעניין זה, זה בכל מאודיך, צריך להיות לא רק בעניין דקיום המצוות, אלא גם בעבודה זה בכל מעשיך יהיו לשם שמיים. אם יהודי יודע שכשהוא מתעסק במעשיך, הולך לעבוד, הולך לישון, הולך לאכול, הולך לנהל את הבית, וכולי וכולי, אז הוא עושה מעשיך, הוא לא מקיים לכאורה כרגע, זה לא רשמית מצוות, זה ענייני העולם, אבל זה מה שנדרש ממנו כרגע לעשות, לעשות זה לשם שמיים. אז אם הוא יהודי שהוא חי בכל מאודיך, אז גם את העבודה הזו הפשוטה, הוא עושה זה עם שמחה ועם חיות ועם שדרוג בעין ארוך, זה מבחינתו, כמו הנחת תפילין עכשיו, זה כמו לימוד תורה. כרגע הוא עושה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממנו, זה לא מרגיש, נו כבר, מתי אני עוזב את זה, אני מדי הרבה כבר עזרתי היום בבית, אני כבר צריך לעזוב. אם זה כרגע הזמן שלך, כל מעשיך לשם שמי, אתה עושה זה עם כל החיות, עם כל האש לאהבה. למה? כי אתה נמצא בכל מאודיך, זה בעין ארוך. שהרי יש עוד פירוש בכל מאודיך, הרי בכל מאודיך זה לא רק בלי גבול, אלא הפירוש השני בכל מאודיך, כי אמר הזל בכל מאודיך, בכל ממונך, בממון שלך, במעשיך, גם שם צריך להיות אהבת השם, שעניין בכל מעשיך. וגם פירוש זה ובכל מאודיך, שייך לפירוש הנעל בבכל מאודיך. שני הפירושים קשורים, דהיינו, שגם בכל ממונך, כל מעשיך, צריך להיות ואהבת את השם אלוקיך. לא רק בכל לבבך, ולא רק בכל לבשך, אלא גם בכל מאודיך. בכסף שלך, בביזנס שלך, בדברים הגשמיים שלך, יראו שמדובר ביהודי שאצלו אהבת השם היא מאוד גבוהה.
אין
לנו התבדו. למעלה במדידה והגבלה. זה תשובה. זה נקרא תשובה, באה לפני מעשים טובים. תשובה זה דילוג, היא הופכת את כל המעשים שלו שהם יהיו ברמה של דילוג. אלא שעניין הדילוג שלו בהדרגה ושבתורה ומצוות, וכל מעשיך לשם שמיים, הנפעל מעניין הדילוג שבתשובה, יש הבדל אחד. בתשובה הדילוג הוא מאיפה לאיפה, מחטא לקודש. במעשים טובים הדילוג הוא מאיפה, ממעשים פשוטים למעשים טובים. מאין עושים רצונו של מקום, לא עושים רצונו של מקום. אבל מי משפיע עליו שזה יהיה צורת העבודה שלו, זה התשובה. ומה שבקדושה גופה, עלייה היא באופן די נרוך. מה שאין כן בתשובה, הדילוג הוא מצד ההפך, ועד שהדילוג הוא מקצה הכי תחתון לקצה הכי עליון. עכשיו אנחנו הרי פתחנו השאלה, המאמר נפתח עם שאלות, עם דיוקים. עכשיו אנחנו נתחיל, כמו שאומרים, למחות חזרה, לחזור לשאלות, ולראות איך שכל הביטויים שהנביא הושע אמר בפסוק, הוא בעצם מרמז לתוכן הזה. פה בעצם בשתי הקטעים האלה למדנו את הלב של המאמר. מה הלב, מה הבשורה של המאמר, מה בעצם התוכן של המאמר הזה כאן? שתשובה זה דילוג. ודילוג בעין ארוך. וכשיש לך תשובה שהיא דילוג בעין ארוך, זה משפיע על כל מערך החיים שלך שזה יהיה ככה. אז אדם שמצליח לעבוד את השם ברמה כזו, זה משהו עוצמתי מאוד. זה משהו שהקיום שלו הוא לא לצאת ידי חובה לעשות וי. הוא פשוט עובד בעוצמות אדירות. איך הוא מגיע לזה? בא הנביא הושע, ולא אומר סתם שובה. כשהנביא הושע אומר שובה, שהוא מתכוון לתשובה, הרי הוא מתכוון לתשובה, שמה זה תשובה? דילוג. אז הנביא הושע בא לספר לך איך שובה, איך תגיע לדילוג, איך אפשר לדרוש מיהודי שיהיה לו דילוג ומהפך מן הקצה לקצה. צריך לדעת שיש לו את היכולת לעשות את זה. איך אני ידע, איך הוא ידע, איך הוא יאמין בעצמו שהוא בכלל מסוגל לדלג. איך נעשה קפיצה? זה הוא אומר, זה נראה כתב. והנה הכוח לעבודת התשובה, שהיא בדרך דילוג לגמרי, כנל, הוא מצד בחינת ישראל. בגלל שקוראים לך ישראל, לכן אתה יכול לחזור בתשובה. בשאלה חשבנו, שישראל, לאדם שהוא בדרגה, הוא כבר נמצא בדרגת ישראל, מה הוא צריך לחזור בתשובה? הוא כבר נמצא למעלה. והאם אומרים יהודי, תשמע, אתה צריך לחזור בתשובה. אבל אתה יודע מי ייתן לך את הכוח לחזור בתשובה? תסתכל לאומץ, תסתכל במראה הפנימית של הנפש שלך ותראה שמי אתה באמת? ישראל. אתה באמת במהות שלך ראש, ולכן אתה מסוגל. דורשים ממך דבר שאתה מסוגל לעמוד בו.
יש כמו מדברת על דרגת יעקב
כביכול. בגילוי הוא יעקב, אבל מה הוא באמת? הוא ישראל. וגם שישראל הוא אותיות ראש, לראש, ועניין הראש הוא שיש לו שייכות לגוף והרגל. זאת אומרת, אז מה הוא שואל? אם אני דורש ממנו לדלג, לדלג פירושו בלי שום ערך למצב הירוד. בגוף האדם, הראש אמנם הכי גבוה. אבל לראש יש גם רגל. אז זאת אומרת, הוא לא מדלג, הוא קשור. אז אני בא ואומר, למרות שיש לו רגל, נכון, אבל המילה ישראל הוא לא ראש. לי ראש. מה הפירוש לי ראש? מכל מקום הרי ישראל הוא אותיות לי ראש, דראש הוא לי בטל אליו, וכפשטות הלשון והעניין דשרית השררה וניצחון למלחמה. לי ראש פירושו שמה שולט, מה בולט, מה מניע את כל העניין, יש רגל, אבל מי העיקר כאן? הראש. הראש הוא בעצם המהות של היהודי, הראש הוא העיקר של היהודי. ומצד בחינה זו יכול להיות עניין הדילוג של המעלה למדידה. אז אתה נדרש לדלג, אתה מסוגל. איך אתה מסוגל? יש לך כוח, יש לך מיתן. מה אתה דואג? תצא אומרים לבן אדם, תשקיע בעסק מסוים. ואיך אני יכול להשקיע בעסק הזה? אני צריך להוציא סכום כזה גדול, אני לא שייך לזה. יש לך, כבר הפקידו לך בבנק מראש את כל הכסף שאתה צריך, תשקיע, אתה יכול, יש, הכל נמצא באשראי. אבל הוא לא מכיר בחשבון דף, בדף החשבון אני לא רואה את זה. תבוא לבנק, תגיד להם, אתה רוצה להשקיע עכשיו 100,000 דולר, המנהל בנק ייתן לך, כי יש איזה חשבון סמוי שאתה לא רואה את זה עכשיו, אבל הוא נמצא, ואתה יכול איתו לרוץ קדימה. אומרים ליהודי, יש לך ראש, יש לך נשמה אלוקית גבוהה, ולכן אתה יכול לחזור בתשובה. מה? וזהו שוב הישראל. עכשיו אנחנו פה. עוד 3 דקות, לדעת השם? וזהו שוב הישראל. כי הכוח לשובה, מאיפה יש לך הכוח לעזור בתשובה? הוא מצד בחינת ישראל דווקא. פתאום עברנו מצב הפוך. בשאלה שאלנו, איך יכול להיות ישראל, מה הוא צריך לחזור בתשובה? מה התשובה? בגלל שהוא ישראל, לכן הוא יכול לחזור בתשובה. זה המהות האמיתית שלו. יודעים איך אני יכול לחזור בתשובה? אני בכזה שואל תחתית, ואני עשיתי כל כך הרבה דברים, מה, יקבלו אותי בכלל? אם אתה מה שאתה לא, זה לא, אתה לא מה שאתה חושב. אתה ישראל, אתה ראש. אתה יכול בשנייה אחת לדלג. אף אחד לא יסתכל עליך כאורח נטע זר שהגעת פתאום, כי אתה בעצם יגיד לך, למה לא באת עד עכשיו? אתה שייך לפה. היית חסר פה עד עכשיו. ומכיוון שבחינה הזו ישנה בכל אחד ואחד מישראל, כל יהודי יש לו את הראש, גם בזה שכשלת באבוניך, גם אם כשלת באבוניך, נכשלת בזדון, אבל יש לך ראש. כמאמר זה על ישראל אף על פי שחטא, ישראל הוא. ועד שישנה אפילו גם בזה שהוא דוגמת מי שממנו לומדים ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא. לכן יש לכל אחד ואחד הכוח לתשובה. גם אם אתה במצב הכי ירוד, גם אם אתה במצב הכי רחוק, גם אם אתה במצב כזה שממנו לומדים את הישראל, אבל אתה הכי רחוק שיכול להיות, אבל עליך אומרים ישראל הוא. ומצד בחינה זו, יכול להיות עניין לתשובה גם מבחינת יעקב. אז נכון שאתה יעקב, אתה בעקב, אבל למה אתה יכול לחזור בתשובה? כי יעקב הוא באמת ישראל. כי שמו העיקרי והעצמי של כל אחד מישראל, מה הוא? ישראל. היינו שבחינה הזו היא העיקר והעצם שבו. לכן היא פועלת גם על בחינת יעקב. וזהו גם מה שממשיך. כי כשלת באבוניך. מה אומרים כי כשלת באבוניך? הנה ידוע מאמר רבותינו, נשיאינו, שכשם שצריך לדעת חסרונות עצמו, כן צריך לדעת מעלות עצמו. אדם צריך לדעת את המעלות שלו. מה באים אומרים לו? לכן אומר כי כשלת. זאת אומרת, על פניו אנחנו חושבים שכשאתה אומר כי כשלת באבוניך, אתה בא להגיד לו בפנים את הבעיה שלו. מהפוך, אני רוצה להגיד לו שהאבונות לא שייכים אליו. כשלת, אתה רק נכשלת, נכון? הוא עשה אבון בזדון, ואני אומר לו, הרי בינינו אתה לא באמת רצית לחתור, רק נכשלת, לא שמת לב, אתה לא התבלבלת, יצר הרע עבד עליך, אבל אתה באמת עזוב, אתה לא שייך לזה. אתה נותן לו סולם לרדת מהעץ, אתה מגיש לו מושיט לו את היד, שעל ידי שרגלו נתקל בעץ או באבן, זה פועל הכישלון בהראש. נפלת על הראש, או איך נפלת על הראש? כי היה לך משהו הרגל גם, אתה לא נפלת, לא נתקלת בראש, נפלת ברגל. ובחינת ישראל בשלימות, הראש לא בעייתי, הרגל הוא בעייתי. ובכל זאת צריך להיות עניין התשובה בכל תוקפה. למרות שזה רק היה כישלון והכל, אבל אתה צריך עכשיו לדור בתשובה בדילוג עצום. כי מכיוון שהוא בחינת ישראל, הרי לגבי מדרגתו, צריך לתשובה גם על עניין זה. אם היית בדרגה נמוכה, היית אומר, לא, לא שמתי לב, זה רק היה כישלון. אבל אתה הרי בן מלך, לבן מלך לא מתאים גם דברים פשוטים. אז במילא אתה חייב לחזור בתשובה גם על הדבר הזה. הראש קיבל את המכה. ועד הרבה מצד מדרגתו הנעלית, הנה גם עניין קל נוגע יותר מפגם גדול מבחינת יעקב. כמו כשאתה בא לקנות רעיתים, אם זה רעית, מאוד מאוד סוג א' א', מאוד יקר, ויש שם דפקט, הערך של הרעית יורד הרבה יותר אם אותו דפקט יהיה ברעית פשוט. הרעית הפשוט עם איזה משהו קטן, הירידת ערך שלו תהיה נפסית. אבל אם זה משהו מאוד יקר ושם יהיה משהו קטן, אוטומטית זה יורד באחוזים גבוהים. זה אותו דבר באים ואומרים, יהודי, אתה ישראל. כשלת באבוניך? אתה חייב דילוג. על דרך שמרו בתניה, ובשבת, בנוגע לרבב על בגד תלמידי חכמים, הנקראים בנאים. אז תלמיד חכם שיש רבב על הבגד שלו, כתוב על זה ביטוי חריף. למה? כי אתה תלמיד חכם. האדם פשוט היה לו רבב, מילא, אתה תלמיד חכם. דרך המבואר בתניה, בנוגע לירוש ומחשבה, שזה נוגע הרבה יותר מעניין הדיבור, נכשלת במחשבה, זה הרבה יותר קשה מאשר כישלון בדיבור, כי אתה כישלון בפנימיות של האדם, ומילא, מה הסיכום הדבר? תשובה זה דילוג, מה נותן כוח ליהודי לדלג? ישראל. ובגלל שאתה ישראל, אז כל דבר הכי קטן נוגע, על זה אדם צריך לחזור בתשובה, ובעזרת השם, לחזור בתשובה ונמשיך הלאה את המאמר.